בשמואל, נכון, היינו למדנו על פרק ד'. יכולנו לדבר על המערכה, יכול להיות? כן, כן, למה נגפנו השם ביד פלישתים? התשובה של ישראל היו, יבוא השם בקרבנו ואתם יודעות לאן זה יתדרדר. אבל איש בנימין, כשאלי שואל מה כל ההמון הזה, אז במקום להסביר לו, בסוף הוא מסביר לו. אתם זוכרות פרק ד', שמואל א', בהתחלה הוא אומר מה כל המון, ואיש מיער ואבוא ואגד לאלי, ויאמר אנוכי אבא מן המערכה ואני מן המערכה נסתי היום. אבל אלי לא מבין כלום. אז הוא אומר לו אחרי הפסקה כזאת, מה היה הדבר בני? הוא מבין שזה מישהו רציני, הוא מבין שזה בני. כן, אנשים שמה, אני לא בדיוק זוכר איפה. מה שאני אומר, זאת אומרת שדיברנו עליהם? הוא לא מבין כלום, אז האיש מפסיק להיות איש. אתם זוכרות, כל פעם שכתוב עליו כתוב איש, איש, איש. עד הפסוק האחרון שפה הוא כבר לא איש, פה הוא נהיה מבשר. זאת אומרת, הוא מפסיק להיות הוא, והוא נכנס לתוך התפקיד. כי הוא ענה תשובה מלאה, מה היה הדבר, הוא לא צריך עכשיו לתת לאלי פרטים. אם כל העיר זועקת, סימן שמה קרה, שקטסטרופה, זה מה סימן שקרה. אסון כבד, זה לא רכילות, זה לא להסביע את הסקרנות, זה לא חייבים להיות מעודכנים כל רגע במה קרה בחדשות האחרונות. זה לא מה שאיש בימים מצפה מאלי. מכל ההמון הזה, אז הוא אומר, אנוכי הבא מן המערכה, ואני מערכה נסתי היום, וזהו, סגר הכל. אז מה זה מערכה? אז אמרנו, כשמתסתכלים מתחילת הפרק, רואים שישראל הם אלה שיזמו את המלחמה. זאת אומרת, שלפי הנתונים שעם ישראל אסף, בטוח הוא מנצח. לא מתחילים מלחמה אם לא בטוח מנצחים. זה לא הפסד כלכלי. להפסיד מלחמה זה שואה. סליחה שיש את המילה הזאת, וזה ככה. אם אני עוזם מלחמה נגד פלישתים ואני מפסיד, הלך עליי. הלך עליי. זאת אומרת, מבחינת עם ישראל זה בטוח ננצח, ולמרות זאת התבוסות קשות. הם לא מבינים עם ישראל ביום הראשון. זוכרו את תחילת הפרק? ויאספו כל ישראל למחנה, והם אמרו, למה נגפנו השם? מה קרה פה? מוזר. הרי היינו צריכים לנצח. התשובה לפי איש בנימין נמצאת במילה שמתחבאת לה בתוך הפסוק המתאר את הקרב. וינחו ישראל, ויחו פלישתים לקראת ישראל. ויקו פלישתים את ישראל במערכה. מה, לפלישתים יש מערכה? ולנו אין מערכה. זה מה שאיש בנימין אומר, מערכה. מה זה מערכה? אז דיברנו קצת על מה זה מערכה. סדר? מה זה מערכה? מערכה זה לקחת X חיילים. אני נותן לכם פה דוגמה, זה לא חייב להיות מה שאני אגיד לכם עכשיו. תסתכלו באנציקלופדיות צבאיות, היסטוריות, ותראו מה זה מערכה בדיוק. מערכה בלטינית קוראים לזה פלנגה, ביוונית קוראים לזה קוהרנטה, בסדר? קוראים לזה, לוקחים יחידה של בערך בין 600 ל-3,000 חיילים. ומאמנים אותם, כל החיים שלהם מתאמנים להיות חיילים. איך הם מתאמנים? מתאמנים, לוקחים X חיילים, 600 חיילים, הופכים אותם לגוש אחד. למשל, בסדר? בשורה הראשונה, זה ריבוע כזה, בשורה הראשונה עומדים אנשים שמחזיקים בשתי הידיים מגנים גדולים כאלה, ענקיים, כמו שולחן. הם לא מחזיקים חרבות ולא כלום. הם משקיעים את כל הכוח במגן. מאחוריהם נמצאים אנשים עם חרבות קצרות. והם לפי קולות עושים, הם פותחים, דוקרים וחוזרים וסוגרים. מאחוריהם ניצבים אנשים עם חניתות ארוכות. מאחוריהם ניצבים אנשים עם מגנים כלפי מעלה. מאחוריהם ניצבים אנשים עם קשתות שהם יורים. זה מרובע כזה, והם מאומנים כל החיים, אז לפי שריקה או לפי דגלים או לפי סימנים, הם יודעים מה. קדימה, אחורה, התקפה מימין, התקפה משמאל. זה 600 לוחמים או 3,000 לוחמים שינצחו כמה? שינצחו את כל העולם. מישהו, זה לא אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, זה לקחת מערכה, זה לקחת סדר. הבודד, החייל הבודד הוא בכלל לא קיים. הוא בורג ממכונה הרבה יותר איכותית מסך כל רכיביה. מערכה פירושה של דבר שלוקחים חיילים ואומרים מה, זה לא עכשיו 100 נגד 1,000, זה לא קשור. ה-600 האלה, או 2,000 או 3,000 האלה בעצם יכולים להכריע צבאות רבות, משום שעוד יחיד ועוד יחיד ועוד יחיד ועוד יחיד, אף יחיד לא יכול לבקוע גוש ברזל, אגרוף ברזל כזה. זה הופך, זה טכנולוגיה, זה הופך את היעילות הצבאית לבלתי ניתנת להבקעה, והפער המספרי בכלל לא משנה, גם לא משנה מה המורל ומה הדבקות במטרה, משום שאין מה לעשות מול מערכה. אין מה לעשות מול מערכה. אז עם ישראל יוצא מלחמה לקראת פלישתים. אנחנו לא לומדים היסטוריה עצמית, אנחנו לומדים תורה. אבל בשביל להבין מה אלוקים מדבר אלינו, אנחנו גם לומדים את הפשט של הפסוקים, את פשט המאורעות. ועם ישראל יוצא למלחמה מול פלישתים, הוא חושב שהוא חזק, הוא חושב שיש לו יותר רוח לחימה, הוא חושב שיש לו יותר אנשים, אבל הוא יפסיד, כי אי אפשר לנצח מערכה. אז זקני ישראל מדברים שטויות, סליחו לי על המילה. למה אני גם יבוא השם מקרבנו? ככה לא מביאים את השם מקרבכם. ומה איש בנימין הזה עושה? זוכרות, איש בנימין עשה שני דברים. דבר ראשון, הוא השיב את הלוחות, זוכרות? אבל דבר שני, הוא אומר לאלי, מכל ההמון, אז אני לא עכשיו אגיד שבירך, הוא נשבר, הוא בכה, והוא נהרג, והוא נפל בשבי, זה לא הקטע. מה איש בנימין עונה לו בעצם? את הסיבה המקצועית שבגללה הפסדנו. אנוכי הבא מן המערכה, ואני מן המערכה נסתי, אני בחיים לא ינוס. ימות העולם ואני לא ינוס, אלא אם כן, יש מערכה, אין מה לעשות. זה לא יעזור שאני אמות. אני ראיתי בעיניים 30,000 הרוגים, ככה יש בנימין אמון, נכון? עוד ועוד, וזה לא עוזר, כי זה מערכה. וזה אבוד. אבל האמירה הזאת היא אמירה מלאה תקווה, מלאת אמון. זו אמירה מקצועית, טכנית, שלא מעניינת אתכם. אבל למה היא כן מעניינת אתכם? כי האיש הוא עומד בתוך שואה. הוא רואה מסביבו 30,000 הרוגים. הוא רואה מסביבו את התבוסה המוחלטת, נפילת ארון השם בשבי. הוא חווה את הרגעים היותר מחרידים מיום היות עם ישראל לעם על במת ההיסטוריה. הוא עומד במקום שהכל אבוד. וכשהוא חושב בעיניים מקצועיות, כשהוא חושב בקור רוח, כשהוא מנתח באופן טכני את שדה הקרב, מה זה אומר? זה אומר שמבחינתו נצח ישראל לא ישקב ולא ינחם. כשהוא אומר מערכה, אז הוא בעצם, כשהוא אומר למה הפסדנו, אז בעצם הוא מאתר את הסיבה למחלה. זאת אומרת שהוא אומר יש פתרון. תראו, המילה מערכה, יש לכם קונקורדנציה? פה? לא. אז תשמחו עליי בלית ברירה. המילה מערכה מופיעה בתנ"ך בשלושה מקומות. זה מופיע פעמיים בקשר למערכת לחם הפנים, בנוגע לסדרי עבודה בבית המקדש, במשכן, בפרשות תצווה. זה מופיע פה אצלנו בפרק, וזה מופיע בעיקר בפרק י"ז בשמואל א'. אז תפתחו פרק י"ז. פרק י"ז מתאר את הקרב בין דוד לגוליית. אם אני זוכר טוב. בפרק י"ז מי שיוזם את המלחמה מול ישראל זה כבר פלישתים. פלישתים יוצאים ממלחמה, זאת אומרת שפלישתים שם זה הפוך. הם בטוחים שהם ינצחו אותנו. הם בטוחים שהם צבא הרבה יותר מקצועי וחזק. ואז יוצא גוליית ומאיים את האיומים שלו, בסוף דוד מנצח את גוליית. אתם תנסו לספור בפרק י"ז את כל ההטיות של השורש עין ריש חף לארוך, בסדר? שמפויות בפרק י"ז. זה הרבה, זה יותר מ-10 פעמים, בסדר? תראו כמה שפע ותצורות של הטיות ומשקלים של הפועל עין ריש חף, הפועל לארוך מלחמה, מערכה, נמצאים בפרק הזה. בואו נספור. זה כמה יצא לכם? לא יצא לכם? לא, יש יותר משמונה. פסוק ב' ויערכו מלחמה לקראת פלישתים. אחד. פסוק ח' ויעמוד ויקרא אל מערכות ישראל. שתיים. למה תצאו לערוך מלחמה? שלוש. ויאמר הפלישתי אני חירפתי את מערכות ישראל. ארבע. אחר כך אנחנו מדלגים קצת על הפסוקים. מגיעים לפסוק כף. באחל יוצא אל המערכה, חמש. ותערוך ישראל ופשיטים מערכה לקראת מלחמה, זה שלוש פעמים זה כבר שמונה. וירוץ המערכה תשע. גוליית הפלישתי שמו מגת ממערכות פלישתים. עשר. בתנ"ך שלי זה כבר עשר. אחרי זה פסוק כ"ו, מערכות אלוקים חיים, 11. מצאתם אחרי זה 11 עוד? מפסוק ממאי אנוכי בא אליך בשם אדוני צבאות עולה מערכות ישראל שחירפת, זה 12. ופסוק ממחת ויקום וימהר דוד וירוץ המערכה, זה 13. ופספסתי עוד אחד או שתיים. מה כתוב לך בכפיו? שפספסתי את זה, נכון? אז 14 לפחות. וזהו, אין יותר בתנ"ך. בעצם בתנ"ך יש שתי מופעים של מערכות. משום שמערכת לחם הפנים זה סוגיה אחרת לא ניגע. חוץ מזה מערכות כתוב פרק ד' אצלנו, פרק י' ז'. תראו, פרק י' ז' לא עוסק במערכה. זה סוגיית רקע. פרק י' ז' עוסק בניצחון הגדול של דוד על גוליית. אולי הפרק הכי מפורסם בתנ"ך, נכון? לפני הרבה שנים עשיתי ניתוח בארצות הברית סמינתח קוריאני. שואל אותי, מאיפה אני? אז אמרתי לו מכם, אז הוא אומר, קינג דיוויד, דיוויד גוליית. כולם מכירים את זה, אפילו קוריאנים בארצות הברית. זה גם סמל, זה נס, זה ניצחון המעטים מול רבים, זה ניצחון האמונה. אבל הניצחון של דוד גוליית, הוא עובד על רקע מסוים. הוא עובד על רקע מסוים. הרקע המסוים, בואו נתחיל לקרוא את הפרק מההתחלה. ויאסוף פלישתים את מחניהם למלחמה ויאספו סוחו. למדתם כבר על סוחו בפרקי אבות? אתם לומדות פרקי אבות? על אנטיגנוש איש סוחו למדתם? לא נורא, כן או לא. אז הם נאספים סוחו, תן סוחו, אצלנו בעמק האלה. דוד, גוליית. בין סוחו ובין הזקה באפס דמים, ושאול ואיש ישראל נאספו ויחנו בעמק האלה, ויערכו מלחמה לקראת פלישתים. ופלישתים עומדים על ההר מזה, וישראל עומדים על ההר מזה, והגיא ביניהם, ואז יוצא איש הביניים. ובסוף פסוק ז', פסוק ח', ויעמוד ויקרא אל מערכות ישראל ויאמר להם למה תצאו לערוך מלחמה הלא אנוכי הפלישתים ואתם עומדים בשאול אמרו לכם איש וילחם אליי. אז הוא מציע הצעה, קוראים לזה ג'נטלמנית. למה? במקום שמאה אלף יערבו מאה אלף וימותו מאות אלפים אנשים בשדה הקרב, בואו נעשה אחד על אחד, בואו נעשה יותר טוב, נכון? הרי מישהו פה ימות, מישהו פה יפסיד ממילא. במקום שכולם יהרגו את כולם, בואו נשאר בחיים, ואני, הנה, אני מוכן לשים את עצמי, תביאו לאחד, ומי שינצח, אז העם שלו ינצח. זו הצעה מאוד מאוד יפה, נכון? הצעה מאוד נחמדה, אבל זה שקר מרושע ביותר. מדוע? משום שפלישתים, כתוב שכמה ימים פלישתי עשה את זה? בואו נסתכל בפסוק תצאי, והיגש הפלישתי השכם והערב, והתייצב 40 יום. מי עוזם את המלחמה שם בפרק י' ז' פלישתים? זאת אומרת, העם הפלישתי, הצבא הפלישתי, המתכ"ל הפלישתי, הממשלה הפלישתית, החליטו שהגיע הזמן להילחם בישראל. הם 40 יום, אתם קונות את הסיפור הזה? 40 יום המשק הפלישתי מושבת. 40 יום העורף הפלישתי לא מוגן. 40 יום הצבא הפלישתי מחכה שהצבא הישראלי ברוב חסדו יסכים לשלוח מתמודד מול גוליית. אתם לא מאמינות לזה, נכון? כי אם הצבא הפלישתי יזם מלחמה, סימן שהוא הרבה יותר חזק. אם הוא הרבה יותר חזק, יאללה, רצית לכבוש, קום ותכבוש! אז הפשט של הפרק הוא אחר לגמרי. הפשט של הפרק הוא שגוליית הוא רק מבטא את הזעם והתסכול הפלישתי על זה שהם מופתעים לחלוטין. ויאספו פלישתים אל מחניהם למלחמה, ויאספו סוחו אשר ליהודה ויחנו בין סוחו ובין הזקה באפס דמים. ומולם הצבא הפלישתי מתאסף, ושאול ואיש ישראל נאספו ויחנו בעמק האלה ויערכו מלחמה לקראת פלישתים. הצבא הפלישתי יש לו סוד צבאי, נכון? מה הסוד הצבאי פרק ד'? מערכה. הוא יוצא לישראל, ומה ישראל עושים לו? גם מערכה. זה הכי הכי בולט בפסוק כף כף א', והחיל היוצא אל המערכה והראו במלחמה, ותערוך ישראל ופלישתים מערכה לקראת מערכה. מה קורה פה? בכל בוקר מחדש הפלישתים מסתערים בכל העוצמה, ובכל בוקר מחדש ניצב צבא ההגנה לישראל. שמעתם על צהל? צבא ההגנה לישראל עומד, והוא בנה מערכה מקצועית כזאת שהמערכה הפלישתית לא מסוגלת לבקוע אותה. צהל גנב לאויב את הסוד הצבאי שלו. הוא לקח לו את התרגיל. וארבעים יום כל בוקר מחדש הפלישתים מסתערים, וכל בוקר מחדש הם ניגפים לפני חומת הברזל הישראלית. ואחרי שחומת הברזל מבקיעה, עוצרת אותם, תראו, אנחנו, הניצחון שלנו, אנחנו לא תקפנו את פלישתים, פלישתים תקפו. הניצחון של פלישתים זה שהם יבקיעו אותנו, הניצחון שלנו שלא ניתן להם להבקיע אותנו. אנחנו לא מנסים לכבוש את פלישת, זה צבא הגנה. עד היום זה צבא הגנה. אז מה גוליית אומר? תקשיבו אותו למה גוליית אומר. מההתחלה, כל הזמן. מה הוא אומר? בוא נשמע אותו. פסוק י' ויאמר הפלישתי אני חירבתי את מערכות ישראל. ופסוק ח' ויעמוד ויקרא אל מערכות ישראל, למה תצאו לערוך מלחמה? זה ממש לא הסכם ג'נטלמני. זה אחרי שלא מצליח לו, הוא מנסה בכל הכוח, אחרי שלא מצליח לו, אז הוא קורא ליריב, שלגוליית אין סיכוי להפסיד. למה אין סיכוי להפסיד? כי הוא נולד ענק. זה לא מעיד על פיקחות יתרה ועל תחכום ועל מסירות. הוא נולד מוטציה. הוא בגובה 3 מטר, הוא סוחב לעצמו איזה 700 טון ברזל ופלדה, ויש לו שקי פקה וקונצרטינות על הראש. אז אי אפשר לעשות לו כלום. אז הוא בעצם, במקום להודות, במקום שמחנה הפלישתי יגיד, אכלנו אותך, מערכות ישראל, יש מערכות לישראל. מאיפה יש מערכות לישראל? זאת, אני מנסה לומר שני דברים. אמרנו שחזל אמרו לנו שאיש בנימין זה, שני דברים חזל אמרו לנו, שלא כתובים בפרק, נכון? אחד זה שאיש בנימין חטף את הלוחות, את זה כבר הוכחנו, נכון, מתוך הפרק? הדבר השני שאיש בנימין הזה זה שאול. איך חזל יודעים שאיש בנימין הזה שאול? אתם מכירות את האגדה העתיקה על מי שהלך לחפש אתונות ומצא מלוכה? אז זהו, שלא. משום שאיש בנימין, מי פרק דיין מחפש מלוכה? הוא מחפש מלוכה. כשהוא אומר לעלי, אני באתי מן המערכה, מי מהכנסתי היום, מה הוא מתכוון? הוא מתכוון מלוכה. למה מלוכה? כי למה הפלישתים ניצחו את צהל? למה? כי אין צהל. כי אין מלוכה. איך? בלשוננו לא אומרים מלוכה. בלשוננו אומרים מדינה. היום אומרים מדינה. מה זה מדינה? חוק. כי היה פלמח, לא היה צהל. מה ההבדל בין צהל לפלמח? ההבדל הוא חוק. אם יש ריבון, אז בונים צבא מקצועי. כדי לבנות מערכה, חייבים שלטון חוק. חייבים מדינה. למה? כי המדינה היא זאת שיש לה כוח לגייס את מי שהיא רוצה. היא לא לוקחת את מי שמסכים לבוא. יש לה כוח להטיל צווים וחוקים ולגייס את מי שהיא רוצה. והמדינה מסוגלת לגייס מיסים, כי בשביל להקים צבא מקצועי צריך המון כסף, כמויות מטורפות של כסף. כמה עולה מטוס אפאצ'י? גם אם תעשו כולכם כסף, לא תצליחו לקנות. כמה עולה מסוק אפאצ'י? בערך. 300 מיליון דולר. זה הרבה, נכון? טנק מרכבה, 70 מיליון דולר. כמה עולה מטוס חמקן? F-35? $500 מיליון. אז לא היה להם מטוסים, אבל לא משנה. הפלדה, האיכות, זה הייתה צריכות הפלדה הכי הכי איכותית שבעולם. לקחת אלפי אנשים, לפרנס אותם, כל החיים הם חיילים מקצועיים. לפרנס אותם ואת האגפים שלהם, ואת התמיכה, ואת הציוד, ואת האפסנאות, ואת המדים. זה אלפי אלפי אנשים, זה המשובחים שבאנשים, זה יכולה רק מדינה שיש לה כוח מה לגבות מיסים ולחוקק חוקים ולהכריח אנשים. כשאיש בנימין אומר לאלי, אני הבא מן המערכה, אז מה הוא אומר לו? אומר, אתה יודע למה הפסדנו? כי להם יש מה מערכה. מה המשמעות הפרקטית של מערכה? יש לה מדינה. לפלישתים, נסרני פלישתים. לפלישתים יש מדינה, ולנו אין מדינה, זה לא יעזור. מה לא יעזור? שנהיה גיבורים ונהיה אמיצים ונהיה מסירות נפש ולא יעזור כלום! אנחנו צריכים להקים מדינה. אז שאול כבר הוא עכשיו לא שאול, עכשיו הוא איש בנימין. כבר כשהוא בחור צעיר הוא נושא עיניים בתקווה בתוך גיא ההרגה. הוא מנתח, שוב, לא מדובר באסטרטג צבאי, מדובר גם באסטרטג צבאי, אבל זה לא מה שמעניין אותי בשאול. מעניין אותי בנצח ישראל, שהוא עומד ברגעים היותר שחורים ויותר קודרים ויותר מייאשים, ואומר, יש תקווה. כשאלי שואל אותו מה קורה, אז הוא עונה לו מה קורה. ואלי לא מבין כלום. למה הוא לא מבין כלום? כבר דיברנו, כי הוא בן של לאה. והבנים של לאה יודעים שבשביל תקן עולם מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? ללמוד תורה. ולקיים מצוות, נכון? להוסיף בקדושה. להוסיף בעבודת השם. זה מה שהבנים של לאה. אז הוא לא מבין מה הוא מדבר. והבנים של רחל מבינים שבשביל תקן עולם צריך מה? להוסיף בעבודת השם. מה זה עבודת השם בשפה של בני רחל? לתקן את העולם באופן מקצועי. זה לעיניים של לאה היא לא מבינה, אבל רחל יפת תואר ויפת מראה. רחל רואה איך אלוקים בראת העולם, ורחל מבינה איך להיות יותר צדיקים, זה לקחת אחריות העולם, העולם, העולם הזה. אז נפגשים הבן הגדול של רחל זה בזה שאול, והבן הגדול של לאה זה אלי, והם לא מבינים, מבינים יש פה גודל. אז יש לנו פה, אני חושב, את האופן שמסביר מאיפה חז"ל ידעו שזה שאול, כי הם רואים מישהו צועק מערכה, ורואים שאחרי זה הוא חותר למערכה, והוא מקים מערכה. סימן שהוא יגשים את החלום שלו. עד כאן הקפה א', ומי כאן הקפה ב'? הקפה ב' זה, למה כל זה לא כתוב? אני אנסה לומר, אנחנו דיברנו בערכות, אני לא יודע, נראה לי זה השיעור השני או השלישי כבר, להראות למה חייבים להגיד שאיש בנימין זה שאול, ולמה חייבים להגיד שאיש בנימין חטף את הלוחות. זוכרות, אין הסבר אחר לפסוקים. זוכרות, אתם לא תזכרו, לא יעזור, אני לא אחזור. אבל דיברנו בערכות. היה אפשר לפתור את זה בקלי קלות, נכון? התנ"ך היה יכול לכתוב, וירוץ איש בנימין מערכה, במקום מדב קוראים, ואדמה נושא היה כתוב, ובידיו הלוחות. אם היה כתוב בידיו הלוחות, לא היינו צריכים את חז"ל. חז"ל אמרו דבר שנראה מנותק מהפשט לחלוטין, והוכחנו באריכות איך זה בדיוק הפשט. אי אפשר להסביר אחרי זה. אז למה הם לא כתבו? למה הם לא כתבו את זה? והתשובה היא תשובה עקרונית מאוד ביחס למה זה בכלל פרק בתנ"ך. איך לומדים תנ"ך? איך לומדים תנ"ך זה יותר קשור לשאלה איך כותבים תנ"ך. אתם יודעות, התנ"ך הוא ספר מאוד קטן. יש לכם את זה, זה לא ספר גדול, נכון? ספרון בגודל שלו. זה כתוב באותיות מנוקדות עם רווחים. אם זה היה כתוב באותיות רגילות, זה היה ספר עוד יותר קטן. הספר האדיר הזה שעם ישראל הנחיל לאנושות, הספר שבנה את כל התרבות ואת כל המוסר ואת כל הדתות באנושות, מבחינה כמותית זה ספר שנכתב במשך 1,000 שנה, יותר. 1,000 שנה זה מי... נביאים כתובים, זה מיהושע עד סוף עזרא ונחמיה, זה 1,000 שנה. אבל יש לנו גם את 5 חומשי תורה, שהם נכתבים על עוד. במשך 2,000 שנים עם ישראל כתב יחסית מעט מאוד, יחסית מעט מאוד. ספר ישעיהו 66 פרקים, זה קטן. קחו את רחל המשוררת, טוב, אולי פחות, אלתרמן כתב הרבה יותר מבחינה כמותית. הכוח של הספר הזה לא בכמות, ממש לא. הכוח של הספר הזה הוא באיכות. האיכות היא קודש, האיכות הנבואה. אני רוצה לומר עוד משהו על איך כתבו את התנ"ך. איך אני מבין שכתבו את התנ"ך? אני חושב שהפרק שלנו זה אחת ההוכחות הכי עמוקות לזה שכתוב ככה בתנ"ך. כתוב שצדיקים מתפעלים, כתוב, אין עושים נפשות לצדיקים. דבריהם הם הם זיכרונם. נפשות זה אנדרטאות. הגמרא אומרת, אנדרטאות לא עושים אנדרטאות. נכון? כאלה. מצבות עם תמונות ועלילות גבורה, דבריהם, לומדים על מה הם עשו. דברי התורה שהם דבריהם, הם זיכרונה. מה הכוונה? אני חושב שהכוונה כזאת. מה הנביא ציפה ממך שתעשי כשתבואי לקרוא פרק בתנ"ך? זה יכול להיות סיפור יפה. נכון? קוראים לזה גובה העיניים. גובה העיניים קוראים ככה את הסיפור, וזה נחמד. שמשון קרא אריות, ודוד ניצח את גוליית. אני מניח שאיזה סקוטי לפני 600 שנה חזר מהשדה בסוף היום והדליק את הנר, אסף את הילדים וקרא להם על אהוד בן גירה, אז זה מוסיף כוח. אבל זה רובד מאוד מאוד שטחי בתנ"ך, זה רחוק מהפשט. הפשט זה לא הדבר שהכי קל להבין, ממש לא. אנחנו לומדים רק פשט ולפעמים זה קשה מאוד להבין את זה. מה, איך לומדים תנ"ך, איך כתבו תנ"ך, בלי קשר לנבואה ולרוח הקודש, בסדר? מה כתוב בפסוקים? איך אנחנו מתייחסים למילים? היום אנחנו כותבים בלי סוף, בלי סוף. כותבים, כותב, מי כותב, מי שרוצה כותב, מה שהוא רוצה כותב, כמה שהוא רוצה כותב. הגמרא אומרת שאת דברי התנ"ך אסור לקרוא בעל פה, ואת תורה שבעל פה אסור לכתוב, כי זה מדרגה, לא כל דבר מותר לכתוב. מה זה משהו מותר לכתוב? מותר, את יכולה לכתוב מה שאת רוצה, אבל השאלה מה המשמעות, מה העומק של זה. אז מה כתוב בתנ"ך? אני חושב שכשהנביא כותב את הפרק הזה, מה הוא מצפה ממך? או מה המטרה? בסדר, זה שישמע לכם מוזר? אז תנו לי קצת אמון, תנסו לתת צ'אנס, אולי זה אמיתי. כשאת קוראת את הפרק על דוד וגוליאת, הפרק בנוי באופן כזה שתובע ממך, דורש ממך, ואת לא תביני אותו טוב בסוף באמת, אם לא תנסי להיות שמה בתוך הפרק. הפרק לא יגלה לך, השאלה למה לא כתוב שיש בימי חטף את הלוחות, זה כן כתוב. אם אני בא כזה משועמם ואין לי כוח ואני עייף, טוב, בוא נקרא סוף פרק בתנ"ך, אז אני לא אבין את מה שהיה שם, אני לא אחדור, משום שלא בשביל זה נכתב. הפרק בתנ"ך נכתב בשביל שאת היא שאול. הפרק על דוד וגוליאת, אם את לומד אותו טוב, את דוד שנלחם בגוליאת. זה את לא קוראת על מישהו אחר סיפור, את חודרת לתוך הדמויות. פרק בתנ"ך זה הרבה יותר מקלטת וידאו. פרק בתנ"ך זה מין משהו שאנחנו לא מכירים אותו, אבל הוא כזה, הוא כמוסה כזאת. לקחו, בואו ניקח דוד וגוליאת, לקחו את דוד וגוליאת והכניסו אותו לתוך הפרק בתנ"ך. זה נמצא, זה חי שם, זה לא היסטוריה, זה קורה כאן ועכשיו, זה אמיתי. כל פרק בתנ"ך, אם נצליח לפצח אותו, אם נצליח לקרוא את קריאת ים סוף כמו שצריך, את עכשיו עומדת על שפת ים סוף, ואת רועדת מפחד מהמצרים מאחורייך, ואת מלאה באמונה, את רואה את הים נבקע. ככה פרק בתנ"ך כתוב. השאלות למה זה לא כתוב, זה שאלות שבאות מנקודת מוצא אחרת לגמרי. אני רוצה להבין, את צריכה לחדור. דרך אגב, זה לא ככה כתוב רק בתנ"ך, זה כתוב גם בגמרא. איך הגמרא לומדת את המשנה? המשנה זה לא ספר חוקים, זה ספר מסובך מאוד שדורש מעצמך. למה אנחנו מדייקים בכל, נכון, כתוב הנני, כתוב הנני, מה הוא עושה פעם ראשונה, מה הוא עושה פעם שנייה? למה כל כך להסתבר? אנחנו מדייקים זכר, נקבה, עבר, הווה, עתיד, דקדוקים, המון 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 מה כתוב, כי ככה כתוב פרק בתנ"ך. פרק בתנ"ך הנביא לקח את המאורע, את הגודל, זה נבואה שנצרכה לדורות נכתבה, מה הכוונה? הספר שלנו. הפרק שלנו זה פרק שיש לזה הרבה השלכות, נכון? מה ההשלכות? ההשלכות זה אמון בשעת משבר, ההשלכות זה איך עובדים את אלוקים, בוודאי. האם הקרבה לאלוקים היא קרבה חיצונית, טכנית, פיזית, כמו האם אלוקים זה קמה, או שאלוקים אמור לרומם אותך, להעצים את הלב שלך, את הרגשות שלך, את המחשבות שלך, כל אלה מסקנות מאוד מאוד טובות שאפשר להוציא מהפרק, אבל בפרק הזה יש משהו הרבה יותר מזה. אם באמת נצליח ללמוד פרק טוב בתנ"ך, בשביל זה צריך ללמוד לשבת הרבה על הפשט ולהסתכל בכל מה שאמרו חז"ל ואחרי זה בכל הפרשנים. זה לא צריך לגמור את זה מהר, בכלל לא. ואם אנחנו מצליחים ללמוד טוב את הפרק הזה, אז את שם, זה קורה לך, את דוד המלך בעצמך. תראי, יש גוליאתים גם פה, היום יש גוליאתים מסביב. יש אפילו הרבה גוליאתים. גוליאתים זה כל מיני ענקים כאלה, גדולים כאלה, כמו איראן, כמו לא צריך להרבות בדוגמאות. והרבה פעמים אנחנו קטנים כאלה וחלשים, וכל מה שיש לנו זה קלע וחמשת חלוקי נחל כמו דוד. אז אפשר לקחת תקווה ולהגיד, וואו, הוא ניצח. אבל יש פה משהו הרבה יותר מזה. את יכולה, זה שצדיק מבקש שיוסף תותיו דובבות בקבר, זה שלא בונים אנדרטאות, אנדרטאות זה מת, זה מת, נכון? את רואה תמונות של משהו, זה היה, זה היה, זה היה. והתנ"ך זה מין אלבום תמונות שעוד לא המציאו אותו. המציאו אותו, אבל לא בטכנולוגיה. זה לא אלבום תמונות, זה גם לא סרטים. את לא רואה סרט על דוד וגוליאת. את חובה אותו, את יכולה לזכות להיות שרה. אם תלמידי את הפרק על שרנו, את יכולה לזכות להיות מרים הנביאה, את יכולה לזכות להיות דוד המלך ושמשון הגיבור. זה לא סיפור על מישהו. גם כשמספרים סיפור על מישהו, זה יוצר איזה דבקות, זה יוצר איזה געגוע, זה יוצר איזה חשק, אם זה לא קרשומה. אבל הפרק בתנ"ך הוא מבקש ממך, תעבדי קשה, אל תקראי מהר, טוב! כן כדאי שתהיה לנו בקיאות בתנ"ך. בשביל שתהיה בקיאות בתנ"ך צריך גם לדעת ללמוד מהר, נכון. צריך להיות בקיאים בשמות ובאזורים ובתקופות ובמקומות, נכון. אבל באמת, אם כל החיים שלך תצליחי ללמוד פרק אחד, זה שווה את זה.
אם כולנו נתגייס, כל בתי המדרש בעם ישראל, אז אולי נעמיד, לא אולי בטוח, שזה חלק מהגאולה. חלק מהגאולה זה לקחת את הספר הזה ולהוציא אותו מתוך האותיות. האותיות של ספר התורה, האותיות של התנ"ך, הן אותיות קדושות. נכון? הן אותיות שאם חסרה עוד אחת, הן יודעות כל הספר פסול. למה חסרה עוד אחת? כי זה כבר לא זה. אם זה סתם סיפור, אז בסדר, יצא משהו מהסיפור, טעות קטנה בסיפור. אבל פה כל טעות קטנה בסיפור, היא תספר סיפור אחר לגמרי. זאת אומרת, היא לא תיתן לך להיות בתוך המאורע הזה, בתוך המאורע הזה. אז שוב, אפשר לעשות הרבה הקבלות בין כל מאורע שבתנ"ך לבין מאורעות שיש בחיים שלנו, הפרטיים והכלליים. אבל יש איזו קומה בתנ"ך שהיא הרבה הרבה יותר מזה. היא עד שמה באמת, זה לא רק דומה לזה. כאילו נכנסים לתוך הפרט. כאילו האותיות שחורות, אתם יכולות לדמיין, אם תרצו. יכול להיות שאתם נוסעות ורואות בערים מרחוק, פתחים של מערות, אם יוצא. ואז בצבע, באיזה צבע הפתחים של המערות? שחור, נכון? למה הם בצבע שחור? בחוץ יש הרבה אור, ושם יש חושך, זה נראה לנו שחור, בסדר? אז תנסו לדמיין ככה, אם אתם רוצות, שכל אות בפרק פה, זה פתח של מערה מלאה, מערה מלאה תוצרות, לא מערה מפחידה. שהאותיות האלה, איך כתוב על רבי עקיבא שהיה דורש תילי תילים של הלוחות, על קוצו של יוד. צ'ופצ'י כזה קטן, רק מה אפשר לדרש תילי-תילים של נכון. כי ככה, כתוב על עזרא הסופר שהוא היה סופר את האותיות. למה הוא היה סופר את האותיות? יש ספר אחר בעולם שסופרים את האותיות שלו? אפילו ספרים נשגבים כמו ארי פוטר. אין אף מטורף, אני מקווה, שספר את האותיות שלו, נכון? עם כל הכבוד, וואלה, מה, נו באמת. אז למה עזרא, למה קוראים לו הסופר? כי הוא סופר, מה, זה גם אני יודע לעשות, נכון? לא, למה עזרא הסופר ספר? כשאת אומרת למי שאני לא סופרת אותם, מה את מתכוונת? זה לא מעניין אותך, כשאת אומרת למי שאני כן סופרת אותם. מתכוונת שזה מאוד מעניין אותך. אז עזרא סופר כל עוד, כי כל עוד בתורה היא מאפשרת לנו לחדור למרחב אחר. היא מאפשרת לנו לחזור לימי התנ"ך. כל עוד בתורה, באמת כל עוד בתורה, אפשר לתת יד למשה רבנו, באמת. זה לא קל בכלל, זה לא פשוט בכלל, זה דורש יחס, כבוד, הערכה, השקעה, התמסרות, נכון. אבל הדפים האלה, האותיות השחורות, כתוב שהסרט הדיברות הראשונות, הקדוש ברוך הוא כתב אותן באש שחורה על גבי אש לבנה. שמעתם את זה פעם? ברכות שמשה שבר. אש שחורה על גבי אש לבנה. וכשמשה שבר את הלוחות, אז הלוחות נשברו והאותיות, מכירות המדרש? האותיות פורחות. כשרבי חנינא בן תרדיון נשרף וספר תורה אימו, הרומאים שרפו אותו שהוא לימד תורה ברבים, אז תלמידיו אמרו לו, מה אתה רואה? אז הוא אמר להם, גבילים נשרפים ואותיות פורחות. מה הכוונה שהוא ראה את האותיות פורחות? אפשר להבין את זה בשתי משמעויות, נכון? משמעות אחת שהן נעלמות ככה. פורח באוויר, הן לא מתו האותיות, הן קיימות. כל אות זה אמת אלוקית, כל אות זה קשר, חי, זה לא קטם דיו שנפל על הנייר. זה בסוף קטם דיו, נכון? אבל הקטם דיו הזה זה כמו שאת קטם של חלבונים. את לא קטם של חלבונים, את נשמה. נשמה שיצרה מישהי שנראית כמוך, את נשמה. וככה לכל עוד של ספר התורה יש נשמה, יש כוח אלוקי אדיר מאחוריה. וזה נוצר בתוך האות, ואות מתחברת לאות, וכל האותיות ביחד. עוד מילה ועוד מילה, ואז נהיה פסוק, ועוד פסוק, ואז יש פרשה, ופרשה זה עולם שלם. ובתוך הפרשה יש כוחות אדירים, כוחות רוחניים אדירים. וכשאנחנו נוגעים באופן הנכון בפרשות, בתורה ובנביא, אז אנחנו חיים בעולמות אחרים לגמרי. זה מין טכנולוגיית קודש סודית, איך אני אקרא לזה? אז מה זה גבילים נשרפים ואותיות פורחות? אני מבין שהאותיות הן כמו פרחים. האותיות הן שחורות, אבל כשרבי חנינא בן תרדיון מוסר את נפשו עליהן, אז לכל עוד, זה רק הוא רואה, זה אנשים רגילים לא רואים, הן נהיות כמו עלי כותרת כאלה, מלאות צבעים, מלאות חיים, מלאות צבעוניות. אני מנסה לומר שפעם כתבו את התורה באש שחורה על גבי אש לבנה, ואני מנסה לומר, להגיד זה קל, לחיות את זה, זה קצת יותר קשה. אני מנסה לומר שגם היום התורה כתובה באש שחורה על גבי אש לבנה. אם את נוגעת בזה, זה תלוי בך אם את מקבלת קביעה או לא. גם היום מה שיש פה בתוך הדיו הזה, בתוך הדפוס הזה, זה אש, אש שחורה. והאש הלבנה זה אני, זה את, זה כל מי שתחליט שהיא אש, אנרגיה כזאת. אנרגיה, דבקות, געגוע. צמא לך נפשי. ככה מצליחים לקלף את האריזה של הנבואה ולנסות לחדור, להקשיב למה יש בפנים. להקשיב למה יש בפנים. אפשר, פעם העברתי שיעור בישיבה בתנ"ך, היה שם תלמיד חכם חרדי, מאוד מאוד גדול, תלמיד חכם, היה, ביקר שם בישיבה, אז בסוף השיעור בא אליי ואמר לי שהוא חושב שאני לא צריך ללמד תנ"ך, אז אמרתי, תגיד לי ביקורת, אני יודע מה לא הייתי בסדר, אומר, אין לי ביקורת, שמע את השיעור, נהניתי מאוד, אין לי ביקורת, אבל אל תלמד תנ"ך, הוא ביקש, אמרתי, או למה? אז הוא אומר, כי אנחנו לא מבינים כלום. אז אמרתי לו, אבל שואלים, עונים, חזן, הוא אומר, נכון, אבל זה כמו שילד קטן מתווכח עם איזה פרופסור, הוא לא מבין כלום. היחס הזה בעיניי הוא הרבה הרבה יותר בריא. אני לא שם, אתם רואות, אני לומד תנ"ך, משתדל גם ללמד. אבל היחס הזה לתנ"ך בעיניי הוא הרבה הרבה יותר בריא מהיחס שחושב שתנ"ך זה ספרות. אני משתמש בהמון כביכול דיוקים בספרות. נכון, אני שואל מה קרה בפעם הראשונה, מה קרה בפעם השנייה, אבל זה רק בשביל להגיע בסוף למה שיש בפנים. אם יש לי איזה פרק לא מובן, ואז אני זורק איזה כל מיני רעיונות פסיכולוגיים, נכון? תזרוק ככה, תזרוק אחרת, אז אני מפספס. כשאני לא מצליח לחדור לפרק בתנ"ך, אז אני ממילא מדבר על האנשים האלה כמו שאני מדבר עליי. אני משליך אותם לעולם שלי, וכשאני הופך אותם לאנשים כמוני, מצד אחד זה נותן לי הרבה כוח, נכון? הם היו גדולים, אז גם אני גדול, הנה אני כמוהם. מצד שני, זה מחשיך את האופק, זה תולש כל תקווה מהלב. כי אם הם כמוני, אז מי אני? זאת אומרת, כשאני מזהה את הגודל של אברהם, כשאני מזהה את הגודל של אלי, כשאני מזהה את הגודל של שאול, אז זה חוזר אליי אחר כך, אז אני מסתכל בעצמי ואני אומר, לא, מה שאתה חושב על עצמך ומה שאתה יודע על עצמך, זה בקושי מגרד מי אתה באמת. אתה באמת זה אברהם ושרה, אתה באמת זה יעקב ורחל ולאה. זה שאנחנו לוקחים את התנ"ך בגדול, אנחנו לוקחים את התנ"ך בגדול, לא ממציאים עליהם שהם גדולים. אני חושב שאם עובדים קשה קשה, אז מצליחים להתייחס ככה לאותיות. זה כמו מערות כאלה שעוברים את הפתח של המערה ורואים שם עולם אדיר, עולם גדול. העולם שלנו, מנקודת זווית אחרת לגמרי. אם מאמינים שזה אש שחורה, גם כשהיא נראית כמו כתם דיו שחור, אז זה אש, זה אנרגיה אלוקית, זה אש. אז מצליחים לא להסתכל עליהם, מצליחים להסתכל עלינו. אם הם היו בקומות חיים אחרות לגמרי, אז גם אנחנו יכולים לשאוב, לדרוש, לרצות מעצמנו קומות חיים אחרות לגמרי. זה לא סיפור עתיק, זה מה שאני מנסה לומר. זה לא סיפור עתיק, זה הדבר הכי חי, הכי חדש, הכי רענן, הכי עתידי. אני מעדיף שאנשים יקראו תהילים, יגידו תהילים, בלי להבין כלום. עושים את זה הרבה. תגידי ארבע פרקי, מה זה תגידי? תלמדי, תקשיבי, לא נכון, יש איזו ענווה כזאת בעם ישראל. פרקי תהילים הם קדושים. ואם אני אוכל להבין, אני אוכל להבין, אבל הם קדושים גם בלי שאני אוכל להבין. יש איזו יראת שמיים פשוטה כזאת של כל הגלות, עברנו אותה, של כבוד לפסוקים. כבוד לפסוקים זה פסוקים קדושים, מילים קדושות, אותיות קדושות. וכשניגשים אלה בענווה ויראת שמיים, אז מקבלים כוח מהפסוקים, מקבלים כוח. אם מנסים להבין, וככל שחוזרים לארץ ישראל, אז זה יותר דופק בלבבות, זה יותר מבקש, זה יותר דוחף קדימה. זה יותר יוצר צמא אדיר, לקחת את הפסוקים ולא רק להגיד אותם, זה מאוד יפה להגיד אותם. אבל לא רק להגיד, אלא להקשיב להם, לא רק באופן סגולי, גם באופן הכרתי, אני חושב שזה מסוגל להרים אותנו, לקחת אותנו למקומות אחרים. אז למה זה לא כתוב? זה כן כתוב, כי זה לא סיפור. אם זה הסיפור, תשאיר למה זה לא כתוב. אם זה משהו חי כזה, שהמפתח להיכנס אליו זה לדייק ולשאול ולהקשיב לחז"ל, ולעשות השוואות, אז ברגע שאנחנו חודרים לתוך הפרק, אז את רצה מהמערכה, את מלאה אמונה בנצח ישראל, את רואה את כל הזוועות ולא מאבדת תקווה, את מצליחה להיות שאול, את מצליחה להיות כל מי שאנחנו חולמים עליהם. איך כתוב שהלזי חבצה את השרון כי קמו ישני חברון, הם לא מתו, הם רק ישנים, ומתי הם יקומו? כשאת תחליטי לאפשר להם להתעורר, לגרום להם לחיות בתוכך. כשאת תגיעי, מתי יגיעו מעשיי? למעשה אבותיי אברהם, יצחק ויעקב, רם, שרה, שרה רבקה, רחל ולאה, כל טוב.